אנחנו דיברנו על תשובה הילאה, פרק ט', נכון? ברוך אתה אדוני, בעולם שהכל נהיה לאור. תשובה הילאה, אמר האדמו"ר הזקן, זה לא הסיפור של החטאים. שלום, יש פה כמה פנים חדשות. רגע, נסתדר יותר יפה. תשובה הילאה לא מתעסקת בחטאים. האדם לא שב, לא שב מהחטא, אלא שב אל השם. זה ככה בכותרת הכללית. לא שב מהחטא, אלא שב אל השם. מה הכוונה? שאדם הלך רחוק וחטא, הוא צריך לחזור אל המקום שבו הוא היה. אבל בן אדם שחוזר למקום שבו הוא היה, אז לאיפה יש לו לשוב? למקום שאליו הוא שייך, באמת. אנחנו פה אורחים. אנחנו לא שייכים לפה ממש. כנראה שסוף מעשה במחשבה תחילה אנחנו אמורים להיות פה, אבל אנחנו אמור, המקור של הנשמה שלנו הוא מהקדוש ברוך הוא, ואליו אנחנו משתוקקים לשוב, והרוח תשוב
סוף נגד
איך? חיפשתי איזה משהו?
סוף נתנדות?
לא, סתם
הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז הפשט של הפסוק הזה מה אומר? זה פסוק בקהלת. מה הפשט של הפסוק? והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. דבר אליי תחר.
תשוב למקום המקורי שלנו.
האמת שזה לא כל כך... בסדר. שאני אחיה, שאני אדבק במקור החיים. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. סוף דבר. זה לפני הפסוקים של סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מירב את מצוותיו שמור. אז קהלת מסיים, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה זה הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה? האלוקים חי, מחיה את הרוח. הרוח היא בעצם שייכת אליו. המגנט חוזר אל המקור שלו. האדם מזהה שתוכיות החיים שלו זה דבר השם. זה רוח פיו של השם. הקדוש ברוך הוא מן דנפח, מתוכי נפח. אז הנשמה שיש לנו היא חלק אלוק הממעל, והיא רוצה להשתבע בגוף הדמלכה, לחזור חזרה אל השם יתברך. אז התשובה היא תשובה אל מקורה, אל המקור שמשם היא מגיעה.
אבל הגוף מפריע לזה, לא? כאילו, אתה יכול להגיע רק אל המקור רק עם הגוף קלה, לא?
אפשר גם פה. מה זה לשוב אל? הרי זה לא עניין גיאוגרפי, נכון? אתה לא חוזר, זה לא כאילו שבן אדם אחרי המיטה אז הנשמה שלו טסה לאיזה כמו חללית שהולכת לאיזה מקום למעלה. אז מה המרחק בין הנשמה לבין המקור שלה? המרחק, האם הנשמה היא כלי לבטות את רצון השם? הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הנשמה, או שהיא הולכת נגד רצונו? גם בינינו, מה הדבקות בינינו? הגיע הזמן לשאול את זה אחרי כמה חודשים, נכון? מה זה אומר שאנחנו יותר קרובים? שהתקרבת עכשיו? נכון, אז יש לזה גם ביטוי, זאת אומרת, אנשים שהם מתקרבים, יש להם איזה חיבה, הם לוחצים יד, חבקים, יש לאישה, יש יחסי קרבה בעקבות הקרבה הפנימית ביניהם. אבל באמת, באמת, הקרבה היא קרבה של הנפש בנפש. מה זה אומר שאנחנו יותר קרובים מפעם? יש לנו מבחינה פנימית, זו שפה משותפת. אנחנו שנינו פה כבר לומדים את אותו דבר, אנחנו יודעים. אם היינו עוד יותר מעמיקים את הקשר, אז הייתי מבין אותך עוד יותר טוב. תחשוב שאתה מענן, אז אתה מבין אותי. ככה, לפחות הסימנים. אז יש, עכשיו, אז הקרבה היא קרבה של הרצון. כן? נקרא במיניות השוויית הרצונות. שרצון השם והרצון שלי זה אותו דבר, זה אומר שאנחנו קרובים. שרצון השם והרצון שלי הם רחוקים בתכלית, אז אנחנו מאוד מאוד רחוקים. ושזה ניטרלי, כלומר שבאדם הפסיק לעשות עבירות, אז עכשיו הוא כאילו בסדר. אבל הוא רוצה להמשיך לשוב אל השם, לעשות את רצון השם. ואיך האהבה הזאת באה לידי ביטוי? אז הסביר בעל התניה בצדיק ח' עמוד ב' שאהבה היא דבקותה של רוחה ברוחה, הסברנו את זה בשיעור שעבר, בפעם שעברה, שהיא דבקותה של רוחה ברוחה, שרוח השם מופיעה בתוך הרוח שלי. זה יותר מזה שאני מחכה איזה צדיק שאני רואה ואני לומד ממעשיו. זה פער דק, אני רוצה רק לחדד אותו, מה שלא עשינו כך פעם שעברה. אני יכול להידבק בצדיק. אני רואה את המעשים הטובים שלו ואני מחכה אותו. אני נדבק בדרכיו. אז אני עושה את מה שהוא עושה. וזה אני נהיה יותר דומה לו. אתם גם מחכים אחד את השני, אני מניח. מסתכלים אחד על השני על המעלות הטובות ומחכים. מדמים אחד לשני בצורה כזו או אחרת. צריך להיזהר עם זה. קצת שאתה לא מאבד את עצמך, אבל זה נושא למקום אחר, אבל לא פער בינינו, אבל אתה יכול להידמות למישהו. שהגמרא אומרת, חז"ל אומרים שלהידמות לקדוש ברוך הוא זה להידמות אלא להידבק בקדוש ברוך הוא. הגמרא שואלת איך אפשר להידבק? הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, אלא ידבק במידותיו. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. עכשיו, הדבקות הזאת מסביר בעל התניא זה הרבה מעבר לדמיון. איך אתם דומים? ככה הוא מדבר, ככה אתה מדבר. זה הדמיון בין אנשים. תראה איך אתם דומים, אתם מתנהגים אותו דבר. הדבקות שלי בריבונו של עולם, שאני במחשבה שלי, בדיבור שלי, במעשה שלי, פועל את הפעולות האלוקיות. אני עכשיו בפועל, הזכרנו את זה שבוע שעבר, והנה זה חוזר שוב פעם. עכשיו בפועל, מה שמתרוצץ במוח של מי שיושב פה, רובנו, בעזרת השם, זה פעולה, זה השכלה, אנחנו עכשיו משכילים בדבר השם, אנחנו עכשיו חושבים את דבר השם. דבר השם נוכח עכשיו בחלק הזה של הראש שלנו. כל מי שמנסה עכשיו להבין את בעל התניא, אז דבר השם נמצא ממש פה, זה פלא. אתה חושב, איך אפשר להידבק בו? הנה, אתה יכול להידבק בו. הנה, עכשיו זה קורה. הנה, עכשיו אני מדבר ודבר השם בפי. ואייל שמכין לי את התי, אז הוא עושה חסד גדול, עקרונית מי שמחיה את העולם זה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא רואה יהודי מסכן שהגיע מדרך רחוקה, הוא בטח מאוד שמח, אז החסד, הפעולה הזאת של החסד, השם יתברך שופע במידות שלו, של הנפש שלך, מידת החסד היא ממש, אתה לא מחכה ולא מדמה, אתה אומר כאילו בוא נסתכל על התורה, השם יתברך עשה חסד עם אדם הראשון ועם משה רבנו, התורה תחילתה חסד וסופה חסד, גם אני אעשה חסד, זה נכון, אבל שאתה פועל את זה אתה ממש נדבק רוחה ברוחה, כלומר הרוח שלך היא נפעלת, היא כלי להופיע את המידות האלוקיות שלך. הקדוש ברוך הוא המקור של הנשמה שלך, זאת אומרת מבינים את החילוק? אני ואתה זה שני ישויות נפרדות, אתה יכול ללמוד ממעשיי. שאני מדבק בריבונו של עולם, שאני עושה, לומד את התורה, עושה את המעשים הנכונים, פועל בצדקה, מרחם, מדבר דברי תורה, אני לא עושה משהו שדומה למה שהוא עושה, אלא השם יתברך הוא המקור של הנפש שלי. אני מדבק במקור שלי ובעצם יש זהות. ביני לבין ריבונו של עולם, זה נקרא הידבקותא של רוחה ברוחה. זה אהבה זה פירוש האהבה, אני רוצה להיות איתו, איתו זה לגמרי זהה אליו. אז בצדיק ת' עמוד א' למעלה, וזו הידבקות הדרוכה ברוכה בתכלית הדבקות והאיחוד שהיא מחמת האהבה וכו'. עכשיו יש פה איזה הערת סוגריים שהוא הקשה בפרק ד', הקשה בעל התניה, אם אין דבר שעומד בפני התשובה, איך למוציא זרע לבטלה לפגם הברית, אין תשובה, ככה כתוב בזוהר הקדוש. איך יכול להיות דבר כזה? הרי אין דבר אחד, דבר עומד לפני התשובה, אפילו עבודה זרה, גיליור, שפיכות דמים, שלושת העבירות החמורות ביותר. אין לך דבר שעומד לפני התשובה, אז איך זה שבפגם הברית אין תשובה? אז עונה פה בעל התניה, זה מין הערה באמצע הנושא, אבל היא קשורה ליכולת לתקן על ידי זה שאתה עושה תשובה הילאה במוח, לתקן את הפגם שהיה במוח. לפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה, ואין צריך לומר בעריות או שאר איסורי ביד דאורייתא עוד רבנן, כי חמורים דברי סופרים וכולי. פוגם במוח, למה פגם הברית פוגם במוח? כיוון שהברית היא קשורה אל המוח, הכוח של הזרע מונח במוח. גם הפקודה וגם הטיפה עצמה נוצרת על ידי המוח, אז לכן הפגם של הברית הוא פוגם במוח. כשאתה פוגם בעולמות העליונים, אז אתה פוגם במקום שנקרא במוחין, בחוכמה, שהוא מעבר לעולם של התשובה התתאה שדיברנו עליה בפרקים הקודמים. התשובה הנמוכה, התשובה על החטא, על זה שבן אדם מתחרט על החטאים שהוא עשה, זה עד רובד מסוים הוא יכול לתקן. זה מה שלמדנו בפרקים הראשונים, זה ההי התחתונה של שם הוויה. שם אפשר לתקן על ידי התשובה שאנחנו מכירים מאיך חוזרים בתשובה. מתחרטים ומתמרמרים על האבונות ומבקשים מחילה, והשם יתברך ברוב רחמיו מחפר על החטאים. זה עד המקום הזה של ההי התחתונה. המוח, החוכמה, זה נמצא במקום הגבוה, ולשם המועילה רק תשובה הילה. רק זה שאתה באמת פועל בשכל שלך את, מתוך תשובה, מתוך רצון להידבק בשם יתברך, אז אתה פועל מחשבות טובות והשכלה בחוכמת התורה, על ידי זה אתה מתקן את מה שנפגם בעולמות הכי עליונים שפגמת. אז התיקון לפגם הברית הוא לא על ידי תשובה במובן הפשוט שלה, אלא על ידי תשובה הילאה. לכן תיקונו היא דהתעסק באורייתא דמחוכמה נפקא. התורה שיוצאת מהחוכמה, שהפגם היה במקום העליון של החוכמה, אז התיקון יהיה גם כן על ידי זה שבן אדם עוסק בתורה. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה תיקון לדבר הזה. לא מספיק תשובה תתאה, תשובה נמוכה, תשובה מהעבירות, כי לפעמים הפגם מגיע למקום כזה גבוה שזה לא יספיק שתתעסק עם העבירות שלך. אתה צריך להגיע לקדוש ברוך הוא, צריך לרצות את השם. צריך לרצות בשביל לתקן את הפגם הזה, זה לא די להתמרמר על מה שעשית, אלא התכלית, התיקון יהיה על ידי זה שהתנועה אל השם, הפעולה בעיסוק בתורה, היא מגיעה עד החוכמה, עד למעלה ששם היה הפגם. וזה שאמר בתנת ואליהו, אדם עבר עבירה ונתחייב מיטה למקום, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל לקרוא דף אחד, יקרא שני דפים. לשנות פרק אחד, יקרא שני פרקים. והיינו, כמשל חבל הנפסק וחוזר וכושרו. שבמקום הקשר, הוא כפול ומכופל. וככה הוא בחבל נחלתו וכולי. אז המשל הוא פשוט, שהחבל שהוא נקרא, הבן אדם עכשיו עושה קשר, אז המקום של הקשר הוא יותר עבה. אז ברגע שהיה חטא, ובן אדם, בעקבות החטא החמור הזה, הוא מבין שהתיקון שלו, בגלל שהפגם של הברית הוא כל כך חמור, התיקון של זה הוא יהיה על ידי הוספה בקדושה בלימוד תורה, שזה המדרגה העליונה ביותר של של החוכמה. אז שימו לב בפרספקטיבה של שנה לאחור, בן אדם יכול להסתכל על השנה שלו ולראות שעד אותו חטא הוא למד אף אחד ליום. ומי אותו חטא שזעזע את נשמתו והוא פתאום הרגיש שאת המרחק הגדול ואת הרצון שלו לחזור בתשובה מעבירות וגם להתקרב אל השם יתברך, מי אותו חטא, זה ממש אפשר לתארך את זה, כי הוא רואה כמה הוא הספיק. מי אותו חטא, הוא עבר לשני דפים ביום. אז המקום שהוא קשר את החבל אחרי שהוא ניתק, הקשר נהיה הרבה יותר חזק. מישהו המשיל את זה גם. אם הולכים עם השאל הזה עד הסוף, מה עוד קורה שאתה קושר את החבל? אתה יותר קרוב, נכון? החבל יותר קרוב. החבל נקרא, אתה קושר אותו עוד פעם, אז נהיית יותר קרוב. הוא מדבר פה על משהו אחר. המקום עצמו של השבר, הוא היה המקום הבעייתי. היום זה המקום החזק. חבל, אם קושרים נכון, צריך לדעת איך קושרים. יודעים שקשר כפול, לעשות אותו. אפשר לעשות אותו הפוך ואז הוא משתחרר. אתם מכירים את זה? הייתם בצופים כולם? גם בבני עקיבא, גם לא זכיתם? גם בבני עקיבא, צריך לדעת, יש קשר שטוח, שתמיד שני השנצים צריכים לצאת מאותו צד, אחד מלמעלה, צד אחד מלמעלה, אחד צד אחד מלמטה, זה קשר שטוח, אם אתה עושה את זה הפוך, אז זה יוצא לך בצורה כזאת של פלוס. תבוא אליי אחרי זה, אני אשמיד. בציצית זה משמעותי, אם זה ייפרם לך או לא, איך אתה עושה את הקשר. בכל אופן, המקום של הקשר, הוא המקום שבו החבל אף פעם, הסחירות הכי נמוכה שהוא יחתך. זה פלא. כאילו המקום שמועד לפורנות, שם זה נחתך. הוא לוקח חבל ומושך אותו. מה לעשות? חבל יש לו נקודות תורפה. גם לנו בחיים שלנו, החבל שקושר אותנו לריבונו של עולם, יש בו נקודות תורפה. סיפר איתי מקודם בלחש שיש לנו גוף. אז יש בזה לפעמים... מושך אותנו לכל מיני מקומות. החבל קשור בסוף אל המקום הזה. והנקודות התורפה האלה יכולים לפעמים ליצור נתקים. אני משתמש כמה פעמים במשל הזה של החבל. יעקב חבל נחלתו. חבל שקשור. איפה שזה נחתך זה כאילו שם, כן? באתי מהצד הזה, אז יש שם שוטרים בטרמפיאדה, איפה שהיה... פה למטה, בפרקן. כאילו, למה? איפה שקרה, אז זה מסוכן, כאילו, עושים שם שוטרים. אז ברגע שזה המקום שאתה מחזק, אז זה נהיה המקום הכי מוגן. טרמפיאדה בפרקן, היום זה המקום הכי בטוח בגליל, מלפני חודש. אבל המקום הזה שבו נפלת, אם שם תיקנת, זה הפך להיות המקום החזק בקשר שלך עם ריבונו שלנו. שכיוון שהתשובה הזאת היא תשובה הילאה, שכל התכלית שלה זה הרצון שלך להיות עם השם יתברך. אז התשובה הזאת יכולה להיות תשובה מאהבה, כמעט רק תשובה מאהבה. מבינים את החשבון? למה? למה זה תשובה הילאה יכולה להיות? תשובת התאה יכולה להיות גם תשובה מהירה. אתה חוזר בתשובה מהחטא, חלק הראשון של איגרת התשובה, שבן אדם חוזר בתשובה מתחרט על החטאים שהוא עשה. למה שם זה יכול להיות גם מירה וגם אהבה? אבל כשהוא חוזר בתשובה אילה, זה יכול להיות רק מאהבה. למה?
צריך להתקרב.
כי מה?
כשאתה רוצה להתקרב,
אתה
צריך
שתהיה מאהבה. בדיוק, אתה לא שב אל השם, כי אתה מפחד ממשהו. אז זה תנועה של דבקות. התשובה של זה מאהבה. ואז קורה הפלא הזה, שבאמת שוב פעם אתה בפרספקטיבה, ברגע שאתה נופל, נראה לך שזה התאום הכי נוראית בעולם. אבל אם אתה מתנער אחרי זה, ויודע שהשם יתברך מחכה לך, מחכה לשווים, לשווים, כן? מי ששווה משהו, חכה לשווים, שווים בבית ובבב. אז עכשיו באמת, אתה מסתכל על השנה האחרונה שלך, ואתה אומר, מהחטא הזה, חמור הזה, שאנחנו יכולים כל כך הרבה ליפול בו, ברגע שעשיתי לו תיקון וקיבלתי על עצמי ללמוד עוד דף, אז החטא הזה, לזכותו נזקפים כל הלימוד תורה שהיה מפה והלאה. בן אדם נמצא באיזה שיעור. תשמע, האמת, מסכת גיטין זה בזכות המלמד הזה שלי, הרב הזה, הוא בשכונה, הוא נתן שיעור מסכת גיטין. מסכת כתובות, זה מה שלמדנו בשיעור א', זה בזכות הרם שלי בשיעור א'. כן. אבל זבוכין, מנחות וחולין, זה בזכות החטא שהיה שם בקיץ, בזכות זה, זה בזכותו. החטא הזה, הוא זה שהגביר את התורה בסופו של דבר. צריך להוקיר אותו. זה קוראים לזה בגמרא ביומה, איך קוראים לזה? אה? התהליך החצי מצחיק הזה? זדונות, נהפכות לזכויות. יש תקווה. הזדונות יכולות להפך לזכויות, זה מה שקורה. זכויות ממש. אם בן אדם מתקן את החטא הזה בהוספה של תורה, אז הוא פועל על ידי זה עוד זכויות בעולם. וזהו שאמר הכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון, ואין אמת אלא תורה. שעוון מתכפר בסופו של דבר על ידי חסד ואמת, והכוונה שעל ידי התורה מחפרים את העוון, גם את העוון הקשה הזה, העוון הנאורי. ועוון בית אלי בזבח ובמנחה, הוא דאינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמילות חסדים, כי איתה בסוף פרק כמה דראש השנה. מכירים את הגמרא בסוף פרק כמה דראש השנה? הגמרא מדברת על החטא של בני אלי, שאומר שם הפסוק בשמואל, שלא יחופר העוון לבני אלי, לא יחופר בזבח ובמנחה. שזה מאוד הגיוני, נכון? למה זה הגיוני שהחטא שלהם לא יחופר בזבח ובמנחה? כי זה הבעיה שלהם, שהם ניצלו את הזבח והמנחה, בזה הם חטאו. הם לקחו את הזבח והמנחה, ועם זה הם עשו את כל הפשעים שלהם. יותר מזה, כזה בישעיהו כתוב שמשכן שילו, כן? נכון? שירמיהו מוכיח את עם ישראל בבית ראשון על החורבן, אז הוא אמר להם, כשילו היה הבית הזה? מה, אתם עושים מהבית הזה כמו שילו? שחוגגים, עושים את כל העוולות, ואחרי זה מקריבים קורבנות? זה הבעיה, שהם חשבו שעם קורבנות אפשר לפתור את כל הבעיה. אז הוא לא יהיה בזבח ובמנחה אפשר יהיה לחפר, אבל אומרת הגמרא, בזבח ובמנחה הוא דאינו מתכפר, בתורה וחסד, בתורה וגמילות חסדים מתכפר. אין דבר שעומד בפני תשובה אלא. בסוף, מי שרוצה את ריבונו של עולם, הוא חוזר בתשובה. זה המעקף לכל המחסומים. נאוריך, החטא הזה אין לו תכפרה, ולעשות עליו תשובה זה רשימה של כמה וכמה תעניות, שזה יוצא לך לא יודע עד מתי. ובסוף בסוף תשובה תטעה, זה מעומק הלב להתמרמר על זה, ותשובה הילאה זה שבן אדם רוצה את השם יתברך, והוא נדבק בהשם יתברך, ואין שום מחסום למי שרוצה את השם יתברך. הוא זמין. אתמול ראיתי בחיי מוהר"ן שרבי נחמן אומר להם, כמו שאתם רואים אותי עכשיו, שאני רב ביניכם צדיק גדול מאוד מאוד, וידע את מעלתו. אם תדמיינו שאני עושה את החטא הכי חמור בעולם, גם אז תדעו לכם ששנייה אחרי זה אני יכול לעשות תשובה ולחזור להיות אותו צדיק שאני עכשיו. זה ביטוי חזק על הכוח של התשובה. כאילו אתם מסתכלים עליי, אין צדיק יותר מרבי נחמן. ככה לפחות שהוא פונה אל חסידיו, זה מה שהם חושבים. מה?
זה גם מעיד את זה על עצמו.
כן. אני איש פלא, חידוש כמוני לא היה בכל העולם. וגם אני, תעמיס עליי את החטא הכי גדול שאתם יכולים, אחרי זה אני אעשה תשובה, אני אחזור להיות הצדיק הכי גדול. אין מחסום. כשמישהו רוצה את השם, אז הוא חוזר חזרה אל השם. הדלת פתוחה. הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובה, רוצה את התשובה. מי שרוצה, אז הוא יגיע לשם. הוא יגיע לחיבור מלא עם ריבונו של עולם. אבל השלב הבא, משהו בתיאור של האהבה הגדולה הזאת היא עדיין לא ממלא את כל הנשמה. אם אנחנו נמצאים שוב פעם בתיאור, אנחנו חוזרים חזרה לפני הטיפול שלו בחטא פגם הברית, זאת אומרת שהאהבה הגדולה זה על ידי זה הדבקות של רוחה ורוחה בכל נפשך, שהשכל שלי משכיל בתורה והדיבורים שלי הם דיבורים של תורה, המעשים שלי הם מעשים שלרצון השם ידברך והמידות שלי הם מידות השם ידברך. זה הדבקות העליונה. זה אומר התניא בתחילת פרק י', והנה תשובה היא לאזו בהדבקות הדרוחה ברוחה על ידי תורה וגמילות חסדים. משהו חסר בה עוד לפני, היא בחינת המשכה מלמעלה למטה, להיות דבר השם ממש בפיו, כמו שנאמר ואשים דבריי בפיך וימינו תחבקני בגמילות חסדים דחסד רוע ימינה. זאת אומרת שאני לומד תורה אני נדבק ממש בשם יתברך, שאני נותן קוסטי למישהו אז אני נדבק לגמרי בחסד שלו. זה המשכה מלמעלה למטה. מה חסר בחוויה של הדבקות השלמה? או זה הפסגה, ככה הוא מתאר עד עכשיו. מה חסר בכל זאת?
תיקון עצמו.
מה?
מלמטה למעלה.
מה זה אומר? מה אתה מבין?
שאתה צריך גם במעשים לחזור בתשובה, לא רק
במעשים, הוא עושה איתי חסד. מעשים, זה במעשים. לומד תורה, עושה את המידות, עושה חסד. וזה הוא דבק לגמרי ברבונו של עולם.
שזה בא מתוך זה?
מה זאת אומרת?
זה לא
מתוך
חטא,
אנחנו כבר אחרי החטא, עכשיו אנחנו ברצות לעשות, עזבנו את החטא, תשובה את אתה, גמרנו החטא, התחרטנו, עכשיו אנחנו רוצים תושן. אבל תניא, זה בהמשכה מלמעלה למטה. הנה אנחנו פה, לומדים תורה, ובאמת זה דבקות הכי עליונה. השם יתברך מופיע עכשיו בשכלנו ובפה שלי. זה לא הרגשה באמת, עד הסוף ככה, נכון? מה אתה מבין איתי? מה חסר? איך נראה?
צעקה, תפילה.
איזה השתוקקות. יש איזה... זה קורה ככה. זאת אומרת, שאני עוסק בתורה, השם יתברך שוכן בתוך המוח שלי. שאני מדבר, שאני עושה את כל המצוות, שאני... אז השם יתברך שורה בתוכי. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, כן, בקודש חזיתיך, ירוץ עבדך כמו היד. התנועות האלה של התשובה, הראיה בשיר השירים שמשתוקקת להגיע אל ההיכל של המלך, להידבק בו, זה התרגשות, איזה רטט, זה תיאורים של ריגושים גדולים של דוד המלך, שאהבה ממלא אותו שהוא לא יכול, שהוא כולו בוער כאש, כלפידים, העיניים שלו דלוקות אחרי האהוב שלה, היא רצה אליו. זה הסבר נפלא שהשם יתברך ממש דבוק בנו, שאנחנו לומדים תורה ועושים מצוות ועושים חסדים. אבל הנה עשינו את זה, והפעולה היא קורית ככה, אנחנו ממשיכים עלינו את הדבקות מלמעלה, השם יתברך שורה בנו, כל עשרה שיושבים ולומדים תורה שכינה שרויה ביניהם. זה קורה, זה אמיתי לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא נכנס לתוכנו, אנחנו רוצים גם לרוץ אליו. אנחנו רוצים פעם אחת לרוץ אליו, להשתוקק, לאהוב את השם באמת. האהבה הקודמת היא אהבה בלי תנועה שלי. אני לא רצתי, עשיתי, הייתי בסדר, הייתי ילד טוב, למדתי תורה. רגשית, הלב שלי לא רץ אליו.
בעצם כל זה אמרנו שנובע מתוך זה, זאת אומרת, מה ראווה הנעלית או העילאית, מה שאמרנו? שכל לימוד תורה הוא כן נובע מההשתלבות והעצות. אז זה לא שזה סתם קרה שנשאר בתוכנו וזה, אלא בעצם אמרנו, בעצם הלימוד, בעצם החסד שאתה עושה, זה בא מתוך כאילו אמונה ומתוך באמת השתוקקות ו...
זה יכול לבוא מתוך השתוקקות.
זה בא לעורר את ההשתוקקות.
זה יכול לבוא מתוך זה, אבל זה פועל, מה שהוא תיאר מקודם, שזה פועל בזה בעצמו. שעצם הפעולה הזאת היא דבקות בהשם יתברך. עצם לימוד תורה זה ייחוד נפלא. זה תכלית בפני עצמה, אבל זה תכלית של דבקות מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תלמד תורה, אז השכל שלך דבק בשכל שלי. ויש איזה רצון, מי שחווה תפילה, אני מניח שחלקכם פעם התפללתם. יש לכם שלוש פעמים ביום הזדמנות להתפלל. זה הרבה אנשים עושים את זה באותו זמן שאנחנו, אותו זמן שאנחנו עומדים עם הסידור ומדפדפים במנחה. אז יש אפשרות ברבע שעה הזאת גם לדבר עם השם. זה קורה אחת לכמה זמן שבאמת כאילו בן אדם מנצל את הזמן, כי זה לא מבזבז את הזמן, נזכרנו, זה ממש על אותו זמן של מנחה, הוא יכול גם לדבר עם השם. עכשיו, הפעולה שאתה עושה במנחה, זה מצווה, כן? יש מצווה להתפלל, ובזה אתה עושה דבר השם, בהמשכה מלמעלה, בעצם זה שאתה עושה תפילה ומדבר את מילות התפילה, זה כבר בעצמו דבקות, נכון? דבקות, כי מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה פעולה שהיא רצון השם, אז אתה עם השם מתברך, אתה מתפלל תפילה, אתה יוצא ידי חובה תפילה. תפילות כנגד תמידים, בסדר? במובן הזה, אם אני מחלק באופן מאוד מאוד גס בין תפילה כנגד תמידים, שזה חיוב על האדם, לבין תפילה שהיא רחמי, שזה כנגד אבות, זה החלוקה, נגיד, הקלאסית של הגמרא בפרק רביעי בברכות. אז מי שמתפלל תפילות כנגד תמידים, הוא עושה דבר השם שביקש להתפלל, ואנחנו מתפללים. אנחנו עומדים מול השם ומתפללים, אבל מי שזכה בדקות האלה גם, כל אחד אני מניח שיש לו איזה חוויה כזאת פעם, שהוא באמת, אחת לכמה תפילות יוצא שבן אדם גם מדבר עם השם. שפר לי פעם שמעתי מהרב שטיינזל, שהוא התפלל בבית, הבת שלו ראתה אותו. אז שאלה אותו, מה עשית אבא? מה הוא יגיד לי? לא, תפילה זה לא מילה שילדה קטנה יודעת מה זה, להתפלל. רוצה להסביר לה מה זה? אז הוא אמר לה, דיברתי עם השם. אז הוא אמר לו, כן? מה הוא אמר לך? חוויה, אתה אומר שדיברת עם השם, אז ילד קטן אומר, כי זה אמיתי. עכשיו יכול להיות שאפשר להסתכל על בן אדם, ואתה רואה שהוא באמת מדבר עם השם. באמת? יש לנו רגעים כאלה, יש לנו תפילות כאלה, שאנחנו נשאבים מלמטה למעלה. יש דרך כזאת, שכל התיאור שהיה מקודם, איך דבר השם נמצא דרכי, עכשיו זה בהמשכה, לא מלמעלה למטה. אתה לא צריך להסביר לי שעכשיו בשיעור הזה, השכל שלי פעל להתחבר לשם מטבח. זה תנועה, זה סימאון, זה הישאבות, זה תשוקה. בחשק, יש ביטוי של האדמור הזקן, בחשיקה וחפיצה, זה תנועה אל השם גדולה מאוד מאוד מאוד. זה התנועה הבאה שבעל התניא אסביר אותה בפרק י', שאנחנו באהבת השם, בתשובה העליונה שלנו, רוצים להיות עם השם מטבח. אז קודם כל זה קורה, זה התיאור הראשון שהוא מתאר, הדבקות הדרוכה ברוכה קורית, שבן אדם פועל את כל הפעולות האלוקיות, ויש אפשרות שהוא גם האדם התחתון, רק נתחיל, אבל האדם התחתון צריך ללך ממדרגה למדרגה, ממטה למטה, מבחינת תשובה היא לאה, והדבקות הדרוכה ברוכה בכוונת הלב בתפילה, ובפרט בקריאת שמה וברכותיה, כדי לומר ואהבת וכולי בכל לבבך ובכל נפשך וכולי באמת לאמיתו. יש איזה רגע כזה שבן אדם אומר ואהבת את השם אלוהיך והוא אומר את זה באמת, הוא באמת אוהב את השם, הוא באמת רוצה להיות עם השם, הוא מוכן לחזור על, 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 על המילים האלה 10 פעמים, שנכנס לתוך המילה הזאת בתפילה, והוא נמצא שם, יש לו את כל הזמן ואת כל הפנאי ואת כל התנועה הנפשית, הוא נמצא בתוך ואהבת את השם אלוקיך, והוא שם, הוא אוהב את השם, הוא רוצה להיות עם השם. יש אפשרות כזאת. צריך לכוון את עצמנו עד לשם, לכוון את עצמנו למקום הזה.
איפה הגדר של שם שם נכנס? ההמשכה מלמעלה למטה זה אומר שאני עושה את זה לשם שמיים, אבל עדיין אני נשאר פה, או שלשם שמיים זה כן עכשיו יש את
לא, עד הסוף הבנתי מה, למה אתה משייך יותר את לשם שמיים?
אני שואל, למה זה משתייך?
שניהם זה לשם שמיים.
אז איך אני עושה את זה?
כן, אני אומר, אולי בפעולה הראשונה אתה לא מרגיש את זה. כן, דווקא הפוך על הפוך, שדווקא שאתה מלמטה למעלה, אתה מרוויח מזה משהו גם. שאתה מרוויח משהו, אתה גם נהנה. אני אגלה לך אבל סוד. שהאהבה הגדולה היא לא חד צדדית, זה לא שאם אני עושה את זה ופחות מרגיש אז זה יותר טוב, אהבה יותר גדולה, זה לא פחות לשם שמיים אם באהבת השם אני גם כן נדלק. חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. בסדר? הבנתם את הרמז? שלשם שמיים הוא לא נהיה פחות ברגע שאתה מעורב רגשית, כאילו שאתה עושה את הדברים ואתה כולך בדבקות, הרווחת, נכון? זה כבר השכר שלך, נכון? זה לא מקטין מהאהבה, זה לא מקטין מההתמסרות.
ברגע שאתה לא מתרגש?
אני אגיד את זה בשפה מפורשת. שאתם תשתוקקו ותאהבו את האישה שלכם עד בלי די, זה יהיה דו צדדי בעזרת השם. אתה מאוד 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 תרצה, תהנה בחברתה ותאהב אותה ותרצה לחזר אחריה ותהנה מאוד מאוד מהשותפות ומהחיים המשותפים שלכם ביחד. זה לא יקטין את האהבה שלך אליה, זה שזה כאילו אתה מרוויח מזה גם. כן, אומר, מי שרוצה לאהוב אותה לגמרי אומר אני בכלל לא מרוויח כלום מהזוגיות שלנו, רק בשבילך. אז היא תלך מיד הביתה, כאילו לא רוצה בעל כזה שאידיאליסט שעושה למענה. כל כך אוהב אותה, למרות שזה סבל נוראי בשבילו, הוא משקיע בעד אין קץ. זה לא מתחתנים ככה, שאנחנו הדוד והראיה רוצים כאילו לחיבור אמיתי, אז לשם שמיים זה שאנחנו נהנים מאוד, אנחנו אומרים כזה שבוח רוב, אין יותר מתוק מלהיות איתך, זה הכי כיף בעולם לאהוב אותך, זה תענוג הכי עליון בעולם. אנחנו עושים את זה באהבה שלמה, באהבה גדולה, ואנחנו נהנים מאוד מאוד. אז זה באמת לשם שמיים. למה זה לשם שמיים? כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה?
שנהנה.
זו רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו ליהנות. אנחנו אומרים לו, בסדר, תן, אנחנו נהנים. זה נקרא, מקבל על מנת להשפיע. על פי הסוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לך שפע אינסופי. בעל הסולם אומר מה המשל? בן אדם מגיע אורח לאיזה משפחה, אז בעלת הבית באה ומכינה לו עוגה, אז מי נותן למי? בעלת הבית נותנת לו, נכון? הוא מקבל ממנה. אומר לא, לא תודה, אני לא רוצה. קח, בבקשה, הכנתי לך עוגה. לא. מה ההרגשה של בעלת הבית?
מסבך.
עשה. עכשיו אם הוא יאכל, זה לנחת רוח, נכון? אז מה? באהבה, זה בסדר. אם אתה מכוון לטובתו ואתה נהנה, אז זה סימן שאהבה גדולה, זה על השם שמיים הגדול. חזק וברוך, רבי ישי. יד שמח, תודה רבה, בעזרת השם. יום חמישי ניפגש, זה יהיה מוצא יד, תהיה כפליים לתושייה.